אז אנחנו בפרק ז', עזרא פרק ז', חוזרים, בכל מקרה יש לנו כאן נושא חדש והקדמה והכל, אז בדיוק מקום טוב להתחיל בו. אם לא שומעים טוב תגידו לי, קצת שונה פה. אז הפסוקים הראשונים של פרק ז', זה באחר הדברים האלה, היינו בחנוכת בית המקדש בסוף פרק ו', בית המקדש השני, באחר הדברים האלה במלכות ארתחשסת המלך פרס, עזרא בן שריה, בן עזריה בן חלקיה, בן צדוק, בן אחיטוב, בן אמריה, בן עזריה בן מריות, בן צרכיה, בן עוזי, בן בוקי, בן אבישוע, בן פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן הראש. הוא עזרא עלה מבבל, הוא סופר מהר בתורת משה וכו'. זאת אומרת, יש לנו כאן ייחוס מאוד ארוך, אני חושב שזה הייחוס הכי ארוך שיש בתנ״ך על בן אדם ספציפי, לא כחלק מייחוסים. משהו מאוד מפואר. לעזרא, שהספר נקרא על שמו, והגמרא אומרת שגם ספר נחמיה הוא חלק מספר עזרא, זאת אומרת, בגמרא גם עזרא וגם נחמיה נקראו ספר עזרא. ופה יש לנו, אנחנו צריכים שנייה לעצור, ולצאת הקדמה, מי זה עזרא? כי בתנ״ך עזרא הוא דמות מאוד מאוד שולית, מאוד. אנחנו תכף נראה, מאוד לא מובן, כל ההקדמה המאוד מפוארת הזו של השם שלו, וזה שקוראים לספר ספר עזרא. היה צריך לקרוא לו ספר זרובבל, או אם זה שני הספרים ביחד, ספר נחמיה. עזרא הוא דמות מאוד שולית לכאורה. מה שקורה עם עזרא זה שהוא סופר, אחרי שבית המקדש נבנה הוא עולה לארץ, יחד עם 1,500 אנשים, 1,500 יהודים, מביא איתו עוד קצת כסף וזהב, הוא מקבל רשות מהמלך להיות דיין, לא פחה או משהו כזה, אלא להיות לדון, והמעשה היחיד שכתוב שהוא עשה בארץ זה להפריש את העם מהאנשים הנוכריות. וגם זה לא ממש עזר לו, כי נחמיה היה צריך לעשות את זה כך וכך שנים אחר כך, היה צריך לעשות את זה עוד פעם. זה 15 שנים אחר כך, או 20 שנה אחר כך, היה צריך לעשות את זה עוד פעם. אז זה מה שכתוב על עזרא. זאת אומרת, הוא ממש לא נראה דמות חשובה פה. כמעט בכל תחום, זרובבל יותר חשוב ממנו. זאת אומרת, זרובבל בא עם 42 אלף יהודים, ועזרא עם 1,500. וזרובבל הביא הרבה כסף וזהב, את כל כלי בית המקדש, ועזרא הביא קצת. וזרובבל היה פחה, ועזרא היה סופר וקיבל רשות לדון. וזרובבל הקים את בית המקדש השני, ועזרא הפריש את האנשים הנוכריות. זאת אומרת, ולזרובבל יש כאן שישה פרקים שמספרים עליו, ולעזרא ארבע. אז בשום צורה לא מובן למה שעזרא יהיה מרכז הספר הזה. עכשיו, כשאנחנו הולכים לחזל, המבט מתהפך. כי אצל חזל עזרא זה משהו באמת מאוד גדול. רק שאנחנו לא רואים את זה פה בפרקים בכלל. זאת אומרת, אצל חזל, למשל ריש לקיש אומר שנשתכחה תורה מישראל עלה עזרא מבבל ויסדה או תניא רבי יוסי אומר ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל אלמלא קדמו משה. זאת אומרת, עזרא היה בגודל של משה. אנחנו לא נראה את זה פה בפרקים לכאורה בכלל, זה לא נראה ככה. יש עוד מקורות שאומרים שעזרא, שבזכות עזרא לא השתכחה התורה מישראל. על הייחוס אצלנו בין אבישוע, בין פנחס, בין אלעזר, הוא עזרא עלה מבבל, אז שמסתיים באהרון, אז כתוב, אלא אילו היה אהרון קיים, היה עזרא גדול ממנו בשעתו. עזרא היה יכול להיות יותר גדול מהאהרון. זה לא מובן, זאת אומרת, זה בכלל לא מובן הסיפור הזה. לכן כדי להבין את הסיפור של עזרא, עד שנוכל לראות את זה בתוך הפשט של הפסוקים, צריך להבין קודם כל שיש כאן משהו נסתר. כמו שראינו כבר, שהסיפור שעם ישראל לא עלה, ובית המקדש השני כבר לא יהיה הבית האחרון, אלא שלב ביניים, זה הכל היה מוסתר בפסוקים. בפסוקים זה נראה כאילו הכל מתנהל כשורה. נתנו רשות, כורש נתן רשות לעלות, ואנשים עלו ובנו את בית המקדש, והכל בסדר. רק רמזו לנו בהרבה פינות, כמו שראינו בזה שהזקנים בוכים, ולא נשמע כל זה, ושצרי יהודה ובנימין באים להפריע, רמזו לנו שעם ישראל לא עלה ושהכל התפספס וזה יכל להיות בית המקדש האחרון וזה לא היה, וכל זה ברמז. והסברנו למה זה ברמז, בגלל שזה לא קרה, זה כבר לא יכול לקרות. זאת אומרת, אין מה לשבת עכשיו ולייסר אותנו שהייתם יכולים כבר לסיים את ההיסטוריה אז ולא עשיתם. זה פשוט לא קרה, אנחנו צריכים להמשיך את ההיסטוריה מאיך שהיא המשיכה. ולכן אנחנו לא יושבים, אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה כמו שהיא ממשיכה. מבחינתנו בסדר, אז ככה זה. פשוט ככה זה. זה האנשים שעלו מבבל, והבית הזה יחרב בסוף, ואנחנו נמשיך הלאה. ולכן זה רק רמוז. האנשים שמעמיקים יכולים כבר לראות את הרמזים בפנים ולהבין הלאה, ובגמרא כבר מביאים לנו את הסיפורים בצורה יותר מפורשת. אותו דבר לגבי עזרה. עזרה הוא שינוי של הייעוד של בית שני. כל זמן שזרובבל קיים, עדיין בית שני יכול להיות הבית האחרון, כמו שראינו בזכריה, שהוא עוד קורא להם, אוי אוי ונוסו מארץ צפון, זאת אומרת, הוא אומר כבר, תצאו מהר, אולי עוד זה יהיה הבית האחרון, וזה הוא אומר בשנה השנייה לבניין של בית המקדש כבר. זאת אומרת, רגע לפני שעזרה עולה, עזרה עולה כשבית המקדש נבנה, כשמסיים לבנות בית המקדש, עזרה עולה. זאת אומרת, מאז זרובבל לא נמצא בסיפור. זאת אומרת, כל זמן שזרובבל נמצא בתור מלך מבית דוד, זה עוד יכול להיות הבית האחרון. כשזרובבל נעלם, שזה כבר לא יהיה הבית האחרון, כי הבית נבנה וכבר עם ישראל לא עלה, אז הייעוד שלו משתנה. והייעוד של הבית הזה הופך להיות, כמו שכבר דיברנו כמה פעמים, לבנות את התורה שבעל פה. וכדי לבנות את התורה שבעל פה עולה עזרה. זאת אומרת, עזרה הוא זה שהולך לבנות את התורה שבעל פה. ולכן הוא הופך להיות המוקד של בית שני. עזרה הוא המוקד, ולכן ספר, נקרא ספר עזרה, כי למפרע, למסקנה, זה לא היה זרובבל, אלא עזרה. זה יכל להיות זרובבל, זה יכל להיות עזרה. למסקנה זה עזרה. אז קוראים לספר ספר עזרה, אפילו שאין הרבה מה לספר כאן על עזרה. היה מי שאמר לי שכיוון שזה תורה שבעל פה, עזרה מייסד תורה שבעל פה, אז בתורה שבכתב אין לה הרבה ביטוי. לכן הכל ברמזים, זה רעיון מעניין. אז גם עזרה כתוב מאוד ברמזים מה הוא עושה. כי אנחנו נמצאים כאן בסיפור מתמשך, זאת אומרת, הסיפור מסופר כאילו הכל היה לכתחילה. אז אנחנו מספרים שזרובבל עלה ובנה את הבית, ואז בא עזרה, אז מה עזרה עכשיו בא לשנות את הכל? לא. אנחנו מספרים על עזרה כחלק מבית המקדש, ולכן אין לנו הרבה מה לספר עליו. חלק מהמהלך של בית המקדש, אז הוא מפריש לי מהאנשים הנוכריות. וכל השאר הדברים נמצאים ברמזים בפנים. אבל כשאתה מסתכל בחזל, אתה רואה, ואחרי זה מדייק בפסוקים, אתה רואה שעזרה עשה משהו הרבה הרבה יותר גדול מזה. עזרה הוא תחילת אנשי כנסת הגדול. עכשיו, כדי להבין, אז למה צריך, מה זה קשור לבית המקדש? זאת אומרת, מה עזרה, הסופר שמתקן תקנות ואנשי כנסת גדולה שעושים שינוי מאוד רציני ביהדות שאנחנו מכירים, איך הם קשורים לבית המקדש באמת? למה צריך בית המקדש? מה בית המקדש השני קשור? אז דיברנו על זה כבר. סיבה אחת היא סיבה טכנית. כדי לבנות את התורה שבעל פה בצורה שתהיה מוסכמת על כל בני הגלות, צריך מרכז רוחני מוסכם. זאת אומרת, כל אחד יכול לבנות את התורה שבעל פה אצלו. רוב התלמידי חכמים היו בכלל בבבל, וכל פעם עלו משם. עזרה עלה, אחרי זה עלה הלל, אחרי זה... יש איזו רשימה כזאת בגמרא. כן, כתוב, בתחילה שנשתכחה תורה מישראל, עלה עזרה מבבל ויסדה, חזרה ונשתכחה, עלה הלל הבבלי ויסדה, חזרה ונשתכחה, עלו רבי חייא ובניו ויסדוע. זאת אומרת, תמיד עולה משהו מבבל ליסד. עיקר התלמידי חכמים היו בבבל. אבל התורה הייתה צריכה להיווצר בארץ ישראל, כי אם תייצר אותה בבבל, אז יש הרבה תלמידי חכמים בבבל, והוא הבין את התורה ככה, והוא הבין ככה, ולפי מי הולכים, ואז יהיה לך הרבה תורות. בארץ ישראל יהיה לך מקום, מרכז רוחני מוסכם, כי בית המקדש הוא המרכז הרוחני המוסכם על כל עם ישראל. התורה שתצא משם, היא תהיה תורה מוסכמת, ולכן כשהיה צריך עזרה, או הלל, או רבי חייא, לעמוד בראש התורה שבעל פה, אז הוא עלה לארץ ישראל, לבית המקדש, כדי שלא יעשו את זה מבבל, אלא מארץ ישראל. רק אחרי חתימת התלמוד הירושלמי, המרכז עובר לבבל. אחרי שיש לנו כבר מספיק בסיס מוסכם. אז זה הנקודה הטכנית, אבל יש נקודה הרבה יותר מהותית, שהיא קשורה ישירות לעזרה. הנקודה הזאת אומרת, שלבית המקדש יש קשר ישיר לתורה שבעל פה. כי נסביר את זה ככה, כשבן אדם לומד תורה שבעל פה, נגיד יש לו שאלה, הוא לא מבין משהו, הוא צריך להבין הלכה. אז הוא יושב וחושב ושובר את הראש ומבין את כל השאלות, ויש לו קושייה והוא לא מצליח לענות, ופתאום הוא מצליח לענות עליה. מגיע לו איזה הבנה. מה זה ההבנה הזו? אז אנחנו לפעמים קוראים לזה רוח הקודש, זאת אומרת, יש לו פתאום הערה משמיים. אז ככל שיש הערה יותר ברורה משמיים, ככה בן אדם יכול להבין את התורה בצורה יותר מהירה. לא במובן של נבואה, זאת אומרת, לא בשמיים. התורה לא באה מהשמיים ישירות חוץ מאשר בזמן משה. אבל בן אדם דרך השכל שלו יושב ומנסה להבין, ופתאום יש לו הערה, זה גם משמיים. אז לכן אנחנו רואים משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, ש... אז כל אלה הם שמעו ממשה רבנו עצמו, הזקנים שמעו ממשה רבנו ישירות את התורה, יחד עם יהושע. וזקנים למי הם מסרו את התורה? לנביאים? למה לנביאים? שמסרו לרבנים, לתלמידי חכמים? מה קשורים הנביאים פה באמצע? נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, זאת אומרת, נביאים מוסרים את זה לעזרה. אז למה דווקא הנביאים? כי כשיש נביאים, הם אלה שיבינו את התורה הכי טוב. כשיש קושייה, שיש שאלה הלכתית, אז נביא, עם מדרגת הרוח הקודש שלו, יושב להבין את השאלה, מהר מאוד מגיעה לו תשובה, והיא תשובה נכונה וטובה, כי הוא מחובר לקדוש ברוך הוא בצורה יותר ישירה. והנביאים העבירו מאחד לשני ככה את התורה, ולכן בזמן הנביאים לא היה צריך לפתח את התורה שבעל פה כמו אחר כך, לא היה צריך ספרי הלכות, או... כי הנביא הגיע לו שאלה, הוא ישר ידע לפתור אותה. כי היה לו רוח הקודש ברמה מאוד מאוד גבוהה, שהתשובה הייתה אצלו תוך שנייה. ודרך השכל שלו, כן? הנביאים האחרונים, ירמיהו, יחזקאל, התורה עוברת דרכם, ואז לאן היא הולכת? מי מקבל את התורה מהנביאים? אז יש פרק מאוד מעניין בירמיהו, פרק ממהי, שהנוצרים שחילק את הפרקים בצורה מעניינת, השאיר אותו כפרק בפני עצמו, ופה הוא דווקא די צודק, אפילו שזה רק 5 פסוקים. וזה, הפרק אומר ככה, הדבר אשר דיבר ירמיהו הנביא אל ברוך בן נריה. ברוך בן נריה היה התלמיד של ירמיהו הנביא, הוא היה הסופר שלו. גם עזרא הוא סופר, גם ברוך בן נריה הוא סופר. וכותבו את הדברים האלה על ספר מפי ירמיהו בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה לאמור. כה אמר אדוני אלוהי ישראל עליך ברוך. נבואה ספציפית על ברוך בן נריה. אמרת, אוי נא לי, כי אסף אדוני יגון על מכאובי. יגעתי בהנחתי ומנוחה לא מצאתי. מסבירים חז"ל מה הכוונה? ברוך בן נריה רצה להיות נביא. הוא היה תלמיד של ירמיהו, והוא עבד על להיות נביא, הוא עשה כל מה שצריך, ולא לא הצליח, לא היה נביא. אז מסביר לו הקדוש ברוך הוא. כה תאמר אליו, כה אמר אדוני, הנה אשר בניתי אני הורס, ואת אשר נתתי אני נוטש, ואת כל הארץ ההיא, ואתה תבקש לך גדולות, אל תבקש. כי הנני מביא רעה על כל בשר, נאום אדוני, ונתתי לך את נפשך לשלל, על כל המקומות אשר תלך שם. הוא אומר הקדוש ברוך הוא לברוך בן נריה, אתה לא תהיה נביא, לא בגללך, אלא כי זה דור שבו אני הורס את בית המקדש, ומסגרת הנבואה, ולכן אתה כבר לא תהיה נביא. אז אנחנו מבינים שברוך בן נריה היה במדרגה להיות נביא, מדרגת רוח הקודש שלו הייתה מתאימה להיות נביא, אלא שהוא בפועל לא היה נביא בגלל שהדור לא היה זכאי לו. אז ברוך בן נריה קיבל את התורה במדרגה של נביאים. אומרים חז"ל שעזרא לא עלה, כן? אמר רב במסכת מגילה, אמר רב ואיתם הרב שמואל במרתא, גדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש, שכל זמן שברוך בן נריה קיים, לא הניחו עזרא ועלה. אומרת הגמרא, למה עזרא לא עלה והיה עד עכשיו בארץ? אנחנו נראה אחר כך שבהתחלה הוא כן עלה, אבל הוא חזר לבבל. למה הוא לא עלה עד עכשיו? כי ברוך בן נריה עוד היה שם, הוא היה זקן מדי, לא יכול לעלות, והוא נשאר ללמוד אצלו תורה. זאת אומרת שעזרא מקבל את התורה מברוך בן נריה שקיבל מירמיהו, זה נביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה מתבצע כאן. עכשיו, הפרק שלנו זה השלב שאנשי כנסת הגדולה מתחילים להיות אלה שהתורה עוברת אצלם, כי ברוך בן נריה נפטר ועזרא עלה. עכשיו, באיזה מדרגה עזרא קיבל את התורה? אז על זה יש גמרא מעניינת במסכת סוטה, שאומרת, מי שמתו חגי זכריה ומלאכי, נסתלקה רוח הקודש מישראל. מלאכי זה עזרא, כן? מי שמתו חגי זכריה ומלאכי, אז הפסיקה הנבואה. ואף על פי כן היו משתמשים בבת קול, היה איזשהו מדרגת ביניים שנקראת בת קול. ואז הגמרא מספרת סיפור, כאילו בדרך אגב, כדי להסביר מה זה בת קול. מראנו סיפור על הבת קול, אבל הסיפור הזה באמת הוא הסיפור שחשוב לעניין רוח הקודש בישראל. שפעם אחת היו מסובים בעליית בית גוריה ביריחו, נתנה עליהן בת קול מן השמיים, ואמרה, יש בכם אדם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו, אלא שאין דורו ראוי לכך. זאת אומרת, בדיוק מה שקרה לברוך בן נריה. ראוי שתשרה שכינה עליו, אבל דורו לא ראוי לכך, זאת אומרת, הדור אין בו נבואה, אבל הוא עצמו כן במדרגה של רוח הקודש כזו שמתאים לנבואה, ולכן הוא מבין את התורה בצורה הרבה יותר חזקה. נתנו עיניהם בהילל הזקן. אמרנו שהילל הוא אחרי עזרא, עלה עזרא ויסדה, עלה הילל ויסדה, לא רבי חייא ובנה ויסדוע. אז נתנו כולם את עיניהם בהילל הזקן, וכשמת הספידו, הוא היה חסיד עיניו תלמידו של עזרא. זאת אומרת, אמרו, הנה מעבר התורה שבעל פה, בצורה ישרה, ירמיהו, ברוך בן נריה, עזרא, הלל הזקן. כל אחד, תלמיד של השני, באותה מדרגה גם, במדרגה של רוח הקודש. ושוב פעם אחרת, היו מסובים בעלייה ביבנה, נתנה להן בת כל מן השמיים, ואמרה להם, יש בכם אדם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו, אלא שאין דורו זכאי לכך. נתנו עיניים בשמואל הקטן, וכשמת הספידו, עיינה ביחסית תלמידו של הלל. ככה התורה שבעל פה ממשיכה לעבור במדרגה, שהיא מדרגה שלמה, שבן אדם מבין הכל, ולכן לא רבו מחלוקות עד אז. כי התורה עברה כמו שהיא, ולא היה צריך עדיין לכתוב את המשנה. ואפו אמר בשעת מיטתו, שהיה לו כאין נבואה, שמעון וישמעאל לחרב, וחברו היא לקטלה, ושר אמה לביזה, והקן סגין עתידי למתי עלמה. זאת אומרת שהוא התנבא כבר על, על החורבן, שהחורבן יהיה סוף המדרגה הזו, ואף על רבי יהודה בן בבא, ביקשו לומר יחסי דיינה, ולשם נטרפה שעה שאין מספידים על הרוגי מלכות, זאת אומרת, רבי יהודה בן בבא כבר לא הצליחו להגיע למדרגה הזו, ומשם ואילך רבו תלמידי ליד השמי שלא שימשו כל צורכן בגלל החורבן, ונעשתה תורה כשתי תורות. ומאותה רגע כבר אין את הרמה הזו של, של ראוי לנבואה, ולכן כבר מבינים את התורה שבעל פה ברמה הרבה יותר נמוכה. אז עכשיו אנחנו מבינים בעצם מי זה עזרא. עזרא הוא מקבל את התורה מנביאים ומעביר אותה לאנשי כנסת הגדולה. ואנשי כנסת הגדולה הולכים לתקן תקנות שמשנים את כל היהדות למה שאנחנו מכירים היום. זאת אומרת, התקנות שלפני, היהדות של האדם הפרטי, איך שהיא נראתה לפני אנשי כנסת הגדולה ואחרי, זה ממש נראה כמו דת אחרת. זאת אומרת, לפני אנשי כנסת הגדולה לא היה שלוש תפילות ביום. זאת אומרת, היה דניאל עשה את זה. ולא, זה לא היה אמינה, ולא היה קידוש והבדלה, כל זה דברים שאנשי כנסת הגדולה תקנו אותם, ואת הנוסחים, ואת הברכות, וכל הרוטינה הרגילה של השני, של החיים שלנו בתור אנשים דתיים, כמעט כולה באה מאנשי כנסת הגדולה, הנפח שלה. ברור שאת המצוות שמרו, שבת שמרו, וכשרות שמרו, אבל בבית ראשון העיקר היה לעלות לבית המקדש בשלושה רגלים, להביא קורבן, להפריש חלה ולתת אותה לכהן, זה היה מה שעשו. הברכות לא היה להם נוסח, והתפילות לא היו קבועות, אז בן אדם רוב היום שלו התנהל בעצם כמו החבר הגוי שלו, רק שהוא אכל, כשר, הוא עשה, אבל פעם, בשלושה רגלים הוא היה עולה לבית המקדש, הוא היה מתפלל משהו אישי אם הוא ידע שצריך, אבל אנשי מסע גדולה שינו את היהדות למשהו שמבחינה, איך שאנחנו פוגשים אותה אחרת לגמרי, 100 ברכות ביום, שבן אדם פוגש את הקדוש ברוך הוא 100 פעמים ביום, לא 3 פעמים בשנה. אז כשאנחנו מבינים שזה עזרא, וכל זה מוסתר בפרקים שלנו, עכשיו אפשר להתחיל לקרוא את הפרק ולפגוש את עזרא הזה. זאת אומרת, ולכן אנחנו עכשיו מבינים למה יש כזה תיאור של הייחוס שלו. זאת אומרת, עזרא הוא משהו, הוא גם מעביר את המסורת מהדורות הקודמים, אבל הוא משהו מאוד מאוד משמעותי, ולמה כזה נקרא ספר עזרא, ולמה מתואר ממנו כל כך מעט, כי הנושא הזה הוא נושא נסתר, זה שבית המקדש הפך להיות תורה שבעל פה. נתחיל שואל את פסוק א'.
רגע שנייה, מה ההבדל בין התקופה של זרובבל לתקופה שלו מבחינה רוחנית? מה זה, זה הבדל בין נבואה לחוכמה? מה המעבר הזה בין זרובבל לעזרא?
לא, נבואה הייתה רק הייתה רק חגי שכר היום מלאכי, זה היה בזמן בניין בית המקדש. זאת אומרת, זה זמן, מלאכי חזר לא אומר שזה עזרא עצמו. זאת אומרת, זה לא ההבדל. הנביאים בבית שני הם נקודה חולפת. זאת אומרת, הם לא המדרגה של הדור. זרובבל, ההבדל בין זרובבל לעזרא זה ההבדל בין הזמן שבו עדיין אנחנו מצפים שתהיה גאולה שלמה. למרות שכבר נראה שזה התפספס, זאת אומרת, כבר עלו רק 42 אלף איש, אבל ב-20 שנה, 20 ומשהו שנה שיש שם, אם עם ישראל היה מתעשת ועולה, כמו שמרדכי נגיד קיווה שיקרה, אז זה היה גאולה שלמה. זאת אומרת, בית המקדש הזה היה בית המקדש שלישי, לא היה עזרא, זה לא היה, זה היה סיפור אחר לגמרי, היה נבואה, היה רוח הקודש, היה הכל, לא היה צריך לכתוב את המשנה ואת הגמרא, העולם היה אחר לגמרי. זה תקופת זרובבל, ויש לך מלך מבית דוד כבר מוכן, זאת אומרת, אתה בכלל עובר לימי שלמה, אתה מתקדם לקראת ימי שלמה בכלל, למשיח. וברגע שזרובבל יסתבר שזה לא זה, אז מגיע עזרא וזה נהיה תורה שבעל פה ובית מקדש עם נוכחות יהודית קטנה ורוב העם בגלות, כמו שאנחנו מכירים מהמשניות, שהם עושים מסורות, עולם כמו שאנחנו מכירים את בית שני, זה עזרא.
אז הוא התפר בין הנבואה לחוכמה בעצם?
כן, כן.
אבל יש את חגי זכריה ומלאכי שהם היו בתוך אנשי כנסת הגדולה, למה צריך אותו?
הוא זה שמקים, קודם כל אומרים שמלאכי זה הוא, אבל הוא זה שמקים את הכנסת הגדולה. אנחנו נראה את זה עכשיו בפרק שלנו, ברמזים, זאת אומרת, הוא מקים את, את המושג הזה שנקרא כנסת הגדולה, הם היו חברים בכנסת הגדולה, אבל הוא זה שעשה את זה, הוא כאילו המנהיג הרוחני של הדור ההוא, הוא עשה את המהפך.
יש תלמידי חכמים גדולים שנשארו בבבל ולא עלו להרצל, שאנחנו מכירים אותם בתקופת בית המקדש השני?
כן, יש לך במשנה, ויש את הלל, נגיד הלל, אנחנו יודעים שהוא נשאר בבבל,
לא, אני חושב שלא, מי שלא עלה לארץ ישראל, יש כאלה שאנחנו יודעים שלא עלו, שמה שמעת על ידי חכמים גדולים שלא עלו?
צריך להסתכל, אבל כתוב בכמה מקורות שרוב התלמידי חכמים נשארו בבבל, גם צהלו כותב על זה כמה פעמים,
שרוב כן, התלמידי אבל השמות שלהם הלכו לאיבוד, שמות שלהם הלכו לאיבוד, אנחנו לא מכירים אותם.
לא, לא דווקא, יכול להיות שבמשנה הם כתובים. צריך להסתכל במשניות, אתה יכול לראות בסדרי הדורות, מי חי בבבל, מי בארץ ישראל, עלו מפה לפה. אני לא חושב שנעלם השמות שלהם.
תודה.
אז פסוק א', ואחר הדברים האלה, זאת אומרת, מה זה אחר הדברים האלה? אחרי שבנו את בית המקדש השני, והוא כבר הסתבר שהוא לא יהיה בית המקדש השלישי, וזרובבל בעצם נעלם מהסיפור, אז אחרי כל הדברים האלה, במלכות ארתחשסת המלך פרס שזה דריווש, לפי הצורה הכי פשוטה להסביר, זה דריווש עצמו, והסיבה שמשנים את השם שלו זה קשור לזה שאנחנו בעצם מסתבר שאנחנו בגלות, ובגלות אנחנו לא יודעים את קורות ימי, את קורות ימי העם כמו שצריך, אז השמות משתנים כדי שלא נוכל לעשות חשבון מושלם. אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת אם בוודאות ארתחשסת הזה דריווש, או מלך שהיה אחריו, יש דעות לכאן, יש דעות לכאן, ימי הגלות הם ימים שאנחנו, כמו בגלות מצרים, שאנחנו, שלא כתוב בתנך בכלל כמה זמן זה היה. כתוב 430 שנה, ואנחנו יודעים שזה לא היה 430 שנה, ועכשיו צריך לחשב כמה זה היה, אז חזל אומרים שזה 210, אבל זה אפשר לחשב את זה אחרת. אז אותו דבר גם פה. כיוון שמסתבר שזה גלות, אז כבר אי אפשר לחשב את החשבון כמו שצריך. וזה לא ארתחשסת שהיה קודם. ארתחשסת שהיה קודם, בפרק ד', אם אני לא טועה, זה אחשוורוש. וזה ארתחשסת, שהוא דריווש, אם אני לא טועה, שם זה כתוב, ארתחשסת עם שין וסין, ופה שין וסמך. אז במלכות ארתחשסת המלך פרס, עזרא, כן, יש את עזרא, לא כתוב שום דבר, עזרא, בן שריה, בן עזריה, בן חלקיה, כן, שריה הוא היה הכהן הגדול בחורבן הבית, זה כתוב בפירוש, שריה הכהן הראש, שריה היה הכהן הגדול בחורבן הבית, ועזרא הוא הבן שלו, זאת אומרת, עזרא כבר מאוד מבוגר פה, כי לפני 70 ומשהו שנה, אבא שלו היה כהן גדול, כבר. בן עזריה, בן חלקיה, בן שלום, בן צדוק, בן אחיתוב, בן אמריה, בן עזריה, בן מריות, בן זרחיה, בן עוזי, בן בוקי, בן אבישוע, בן פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן הראש. בדברי הימים יש שם עוד קטע בשושלת שחסר פה, הקטע של ימי דוד חסר פה, וכאן זה מקוצר יותר, בדברי הימים יש אותו. הוא עזרא, עלה מבבל, והוא, כן, עכשיו הוא עולה מבבל, כיוון שבית המקדש השני נבנה, והוא יכול להתחיל את התהליך של התורה שבעל פה, עולה עזרא כדי להתחיל את התהליך הזה, והוא סופר מהיר בתורת משה, כן, המושג סופר מהיר בתורת משה, כן, תורת משה אשר נתן השם אלוקי ישראל, זאת אומרת, המושג סופר מהיר, לנו זה נשמע כאילו הוא כותב ספרי תורה, אבל זה לא המושג סופר בתנך, סופר בתנך זה לא משהו שכותב ספרים, זה מישהו ש... אומרים לו מה לכתוב והוא כותב, זאת אומרת, זה מישהו שכותב דברים שאנשים רוצים שיכתבו, הוא לא מעתיק מאחד לשני. זאת אומרת, עזרא הוא מי שמתחיל את התורה שבעל פה שעוד תיכתב, ראינו כבר בספר זכריה, שידוע שהתורה שבעל פה תיכתב, עם הסיפור עם המגילה אפה, שהתורה הולכת להיכתב על מגילות, ידוע שהתורה שבעל פה תיכתב. בשלב הזה עזרא עוד לא כותב משניות, זה לא ניתן עדיין להיכתב, רק רבי יכתוב, אבל, או רבי חייה, את הברייתו. אבל הוא כותב את התקנות החדשות, זאת אומרת, עזרא מגיע לתקן תקנות חדשות, כמו שנראה מיד, והוא כותב אותן, להפיץ אותן בעם ישראל, אז הוא סופר מהיר, מהיר בגלל שהוא הולך לעבור על כל תורת משה, אשר נתן השם אלוקי ישראל, זאת אומרת, הוא לא עושה תורה חדשה, הוא לוקח את תורת משה שנתן השם אלוקי ישראל, עובר על כל התורה ועושה תקנות חדשות, אנחנו מכירים 10 תקנות שתיקן עזרא, זה מה שכתוב לנו בגמרא, אבל כמו שאמרתי, אנשי כנסת הגדולה עשו שינוי מהותי ורוחבי ביהדות. זאת אומרת, הם בכל מקום הם נכנסו ונתנו לזה צורה חדשה שקצת שונה מעבודה זרה עוד יותר, ושאולי זה חלק משחיתת יצר עבודה זרה. אז עזרא הוא סופר מהיר בתורת משה, יושב ומשנה ומתקן. ויתן לו המלך כי יד אדוני אלוהיו אליו כל בקשתו. עכשיו לא כתוב כאן מה בקשתו. זה יהיה כתוב בהמשך. אני מקדים במשפט אחד שבקשתו של עזרא הייתה להקים את הכנסת הגדולה. זה הסיבה שהוא עולה וזה הסיבה שהוא מעלה איתו אנשים. הוא רוצה להקים את המוסד הזה. התקנות הן העברות התורה מיחידים לציבור? לא דווקא. התקנות של עזרא מכילות כל מיני סוגים של תקנות. זה נכון שזה כולל גם לקרוא בתורה בשני וחמישי או לשים בתי דינים, אבל זה כולל גם לאכול שום בערב שבת ושאישה תהיה הופעה בבוקר. זאת אומרת, זה שתי משכמת ואופה. אז אני לא יודע מה הנקודה המרכזית של תקנות עזרה. ויעלו מבני ישראל, מן הכהנים והלווים, בני ישראל זה כותרת, כן? עולים יחד איתו, שהאנשים שעולים, זוג התא המשפחתי, יכול להיות, אין לו לצריך לשבת ולדון שם, זה דיון בגמרא, זה לא דיון בתנ״ך, כי בתנ״ך אין את הסרט התקנות. אז עזרא מעלה איתו את מי שיהיה אנשי כנסת הגדולה, אז הוא מעלה מבני ישראל, נקודותיים, ומן הכהנים והלוויים, והמשוררים והשוערים, שזה, אנחנו נראה בהמשך שהיה לו קשה להשיג לוויים, אבל הוא קודם כל מביא לבית המקדש, כי התורה שבעל פה הולכת להיות מחוברת ישירות לבית המקדש, היא הולכת להיווצר מבית המקדש, לכן הוא מביא איתו כהנים, לוויים, משוררים, שוערים, והנתינים, שהם חושבי עצים ושואבי מים, בשביל בית המקדש, אל ירושלים, בשנת 7 לארתחשסת המלך, בשנת 6 של דריווש, נבנה בית המקדש, הסתיים לבנות בית המקדש, ובשנת 7 לארתחשסת המלך עולה עזרא. ויבוא ירושלים בחודש החמישי, שנת השביעית למלך. כי באחד לחודש הראשון הוא יסוד המעלה מבבל, ובאחד לחודש החמישי בא לירושלים כי יד אלוהיו הטובה עליו. זאת אומרת, באלף ניסן עזרא מתחיל לאסוף את האנשים שיעלו איתו, ובפועל יצא משם ביוד בית ניסן, ובאלף אב הוא מגיע לירושלים. זה כמובן לא סתם, התאריכים האלה לא סתם, חוץ מזה שאנחנו מבינים שלוקח 4 חודשים ללכת את הדרך מבבל לירושלים, בערך 3.5 חודשים, אז אנחנו רואים גם שהוא מתחיל כמו שעם ישראל יוצא ממצרים כדי לקבל תורה, אז יש לנו כאן את החודש הראשון, את ניסן, ככה עזרא מתחיל לצאת כדי לקבל תורה, ובאלף אב הוא מגיע לירושלים כדי לתקן את החורבן, זה החודש של החורבן והוא בא לתקן. בכל אופן, זה בשנת השביעית למלך, יש לנו כאן בעיה מסוימת של מספרים, דריווש התחיל בתור מלך צדיק, בטח למי שאומר שהוא בן של אסתר, אז הוא בעצם יהודי. ולכן, בספר חגי, ברור שמונים את שנות המלכות של דריווש, כמו יהודי, זאת אומרת שהשנה מתחילה בניסן, מלכי ישראל מונים להם מניסן, מלכי האומות מונים להם מתשרי. אז בספר חגי רואים שלדריווש ספרו מניסן. ולכן, אם סופרים מניסן לדריווש, והתחשסת פה זה דריווש, אז א' ניסן בשנת 7 להתחשסת, זה יוצא פחות מחודש אחרי שחנכו את בית המקדש השני, כי חנכו אותו באדר בשנת 6. אז מאדר של שנת 6 לניסן של שנת 7, כי אני שם התחלפה שנה. אז יוצא שעזרא יצא מיד כשחנכו את בית המקדש, הוא יצא לדרך. אם סופרים לארתחשסת כמו מלכי האומות, ולמה שאני נחשוב ככה? כי בספר נחמיה כבר רואים 20 שנה אחר כך, שלאותו ארתחשסת סופרים כמו לאומות העולם, וחז"ל אומרים שהוא כבר החמיץ, והוא כבר נהיה, ספרו לו כמו גוי, אז פה זה יוצא חצי שנה אחר כך, שנה אחר כך, זאת אומרת, כי אז שנת 7 מתחלפת רק בתשרי, ואז ניסן זה שנה שלמה אחר כך, ואז זה יוצא רק שנה אחר כך. יותר מסתבר לומר שכאן דריווש עדיין לא החמיץ, ככה גם נראה בהמשך באיגרת שלו, ולכן יותר מסתבר שעזרא יוצא מיד, זאת אומרת, איך שעזרא יודע שהולכים לחנוך את בית המקדש, הוא מארגן את מי שצריך ויוצא לדרך. כי עזרא הכין לבבו, לדרוש את תורת אדוני ולעשות וללמד בישראל חוק ומשפט. יש לנו פה את הניסוח מה עזרא עשה. מה עשה עזרא עד עכשיו? הוא הכין את לבבו. מה הרצון שלו, לאן הוא הולך, לדרוש את תורת השם, כן, לדרוש, קצת דומה לצורה שאנחנו משתמשים במילה הזאת, לדרוש ולחפש איפה שאתה יודע שהדבר נמצא, אתה מחפש את זה שם. זאת אומרת, הוא חיפש תורה שבעל פה, בתוך תורת שבכתב, ולעשות תקנות, לתקן תקנות חדשות על עם ישראל, וללמד בישראל חוק ומשפט, כמו ללמד את עם ישראל, גם את התורה הידועה, וגם משפט שהוא חדש, גם דינים חדשים, של תקנות עזרה, תקנות של כנסת הגדולה, וללמד את התורה שבעל פה הידועה, כמו את המשניות, זאת אומרת, עזרא, הוא בא להקים את התורה. זה המטרה שלו. וזה פרשגן הנשתבן, אשר נתן המלך הרתחשסתא לעזרא הכהן, הסופר, סופר דברי מצוות אדוני וחוקיו על ישראל. זאת אומרת, כאן אנחנו הולכים לחזור עכשיו שוב לארמית, רק לאיגרת של הרתחשסתא, מכאן ועד סוף התנ"ך כבר לא יהיה, אבל האיגרת עצמה בארמית, ולכן כתוב פרשגן הנשתבן, פה מכינים אותנו שזה ארמית, שהרתחשסתא נתן, הפרשגן הנשתבן זה הכתב הגלוי, שהוא יכול, זה תולים בלוחות מודעות, זה נותנים בידיים לפקידים של המלך. וזה, זה המינוי, כתב המינוי שעזרא קיבל מהמלך הרתחשסתא. וכאן כתוב לעזרא הכהן הסופר, שהוא סופר דברי מצוות השם וחוקיו על ישראל. זאת אומרת, הוא מסתכל על מצוות השם וסופר בתוכם, סופר, עושה תקנות במצוות, עושה סייגים ואת החוקים על ישראל. אז ככה כתוב באיגרת. אבל תחשסתא מלך מלחיה לעזרא חהנה ספר דתא דיאלה שמיה ימיר וכנת. כלומר, תחשסתא מלך המלכים לעזרא הכהן, כן, לכן קוראים לקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, כן? כי המלכים שמלכו על כל העולם היו מלכי המלכים. קדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים. אבל תחשסתא מלך המלכים לעזרא הכהן סופר חוקי אלוקי השמיים וגומר וכעת. וגומר כמו שאנחנו, לחלק מהמפרשים, גומר הכוונה, כמו שאנחנו אומרים, וגומר. כלומר, הוא לא אמר את כל התואר שלו. הוא התחיל את התואר וגומר, ובוא נעבור לעיקר, וכעת. מיני שמתם, בכל מתנדב במלכותי מן עמה ישראל, וכהנוי ולוויה למהך ירושלים, ממך יהך. כלומר, ממני יוצא הצו, אשר כל מתנדב במלכותי מעם ישראל, וכהניהם והלוויים, ללכת לירושלים, ממך ילך. קודם כל אנחנו רואים מהצו הזה, שהיה אסור לעלות. זאת אומרת, קורש מעולם לא התיר לעם ישראל לעלות לארץ. מה שקורש התיר זה לבנות את בית המקדש. ולצורך בניית בית המקדש יכולים עם ישראל לעלות ולבנות אותו. אבל אם לא עלו כדי לבנות את בית המקדש, הם לא יכולים לעלות אחר כך. זה מה שהגמרא אומרת, שקורש החמיץ. שקורש אמר שמי שעבר את הפרט עבר ומי שלא עבר לא עבר. כי הצו של קורש לא התיר לעלות חופשי. הצו של קורש התיר לעלות כדי לבנות את בית המקדש. ולכן מרדכי מנסה כן להכניס שוב צו במגילת אסתר שמותר להיקהל ולעמוד על נפשם כדי שהעם יוכל לעלות ליהודים לארץ. אבל סתם ככה אסור לעלות ליהודים לעלות. עכשיו עזרא בא ואמר למלך, אני רוצה לעלות איתי יהודים בשביל לבנות את כנסת הגדולה. אז הוא אומר, אני מרשה לכל מתנדב במלכותי ללכת איתך. זה צריך מתנדב, אסור להכריח אף אחד, ומי שמתנדב יכול ללכת. כל קובל, דמין קודם מלכה ושבעת יעתוהי, שליח לבקרה על יהוד ולירושלם בדת אלהך דיווידך. כלומר, לעומת מה שמלפני המלך ושבעת יועציו, שזה שבעת שרי פרס ומדי, שולחת לבדוק על יהודה וירושלים וחוקי אלוקיך שבידך. אנחנו צריכים לדקדק פה, כי הכל כאן ברנזים. כלומר, המלך שולח את עזרא לבדוק מה קורה ביהודה וירושלים מצד הדת היהודית. זאת אומרת, הוא לא שולח אותו בתור פחה, הוא לא שולח אותו מבחינה מדינית, הוא שולח אותו בתור אדם דתי. המלך בעצם אומר, הקמנו בית מקדש שהוא מרכז דתי של אלוקי השמיים, ואנחנו לא יודעים איך מתנהלים האנשים שם, אם הם עושים את המצוות כמו שצריך, לא כמו שצריך. עזרא הוא זה שיודע, חוקי אלוקיך שבידיך. אומר, לך ביד יש חוקי אלוקים שרק אתה יודע. ואתה נשלח לבדוק שיהודה וירושלים מתנהלים לפי החוקים החדשים האלה. זאת אומרת, עזרא קיבל מינוי שהוא יכול להכיל את החוקים ואת התקנות של אנשי כנסת הגדולה, על כל מי שיושב בארץ, על בבל לא, נראה את זה גם בהמשך, רק על הארץ. ולהיבלה כסף ודהב, דמלכה ויעתו יתנדבו לאלה ישראל לבירושלי משכנו. כן, גם להוביל כסף וזהב, סתם ככה זה, בממלכה זה צריך אישור. זאת אומרת, המלך ויועציו התנדבו לאלוקי ישראל שבירושלים משכנו, כן? כסף וזהב, כדי שיקנו בזה קורבנות. המלך, בוודאי אם הוא בן של אסתר הזה מובן לגמרי, אבל גם אם לא, הוא מתנהג בצורה, שלכן אני אומר שכאן הוא עוד לא החמיץ, בצורה מאוד יהודית, והיועצים שלו, כנראה הוא שם שם את היועצים הנכונים, צריך לזכור שמרדכי נמצא שם, מרדכי הוא המשנה למלך, באופן פשוט, כן, אנחנו נמצאים 9 שנים, 8 שנים, אחרי שמרדכי מונה למשנה למלך, רוב הסיכויים שמרדכי עדיין משנה למלך, אז מרדכי סידר את היועצים הנכונים, במקומות הנכונים, והיועצים האלה מתנדבים, הם יהודים קשרים, בכל אופן הם אוהדים את היהודים, והם מתנדבים, הם נדבות ושולחים את הכסף עם עזרה שיקנה שם קורבנות. וכל כסף ודהב, די תהשכח בכל מדינת בבל, עם התנדבות, עמה וחניה, מתנדבים לבית אל אהרום, בירושלים, כלומר, וכל כסף וזהב שתמצא בכל מדינת בבל, עם התנדבות העם והכהנים מתנדבים לבית אלוקיהם שבירושלים, ואתה עכשיו יכול לעבור בבבל, ולאסוף כסף מהעם, ואת כל זה אתה יכול לקחת, וכל מה שהעם מתנדבים לבית אלוקיהם, כן, הכל לבית המקדש, בית המקדש הוא המקום, אין מדינת יהודה, יש בית המקדש, אתה יכול להביא לשם את כל הכסף והזהב, ועזרה יצטרך כסף וזהב כדי להקים את הכנסת הגדולה, כדי לבנות שם מערך של בית דין ושל הפצת תורה, ושל תלמידי חכמים שישבו וילמדו, של לבנות את המשנה, אז הוא יכול לקחת את כל הכסף והזהב הזה איתו. כל קובל דנה, הספרנה תקנה בכספה דנה, תורין, דכרין, אימרין, ומנחתרון, ונסקרון, ותקרב עמו על מדבחה דיבט אל החום לבירושלם. כלומר, לעומת כל זה, מול כל הכסף הזה, בזריזות, תקנה בכסף הזה פרים, אילים וכבשים, ומנחתם ונזכיהם, ותקריב אותם על המזבח של בית אלוקיכם של ירושלים. רואים שהארתחשסא דריווש הוא מאוד בקיא בכללים, הוא יודע בדיוק איזה קורבנות מקריבים, ושצריך מנחות ונסכים, והוא אומר, אתה צריך לקנות את הדברים האלה, להקריב על המזבח. יש סך קורבנות מסוים שצריך לקנות ולהקריב. זה לא הקורבנות הקבועים לצורך המלך, זה כבר היה כתוב בפרק הקודם שדריה ושלח, שיקריבו מידת עבר הנאה, פחת עבר הנאה, יקריבו קורבנות למלך ובניו. זה עכשיו קורבנות מרוכזים שיקריבו בשביל המלך. ומדי הלך והלכה חיטה בשאר כספה ודהבה למעבד, קירות אלו, איכון תעבדו. כלומר, ומה שעליך והלכך חיטה בשאר הכסף והזהב לעשות ברצון אלוקיכם, תעשו. זאת אומרת, אתה ואחיך, כלומר אנשי כנסת הגדולה, שאר הכסף בידיים שלכם, ומה שתרצו לעשות בזה כרצון אלוקיכם, זאת אומרת, אתם לא יכולים עכשיו, לא יודע, לשמור את זה לשנות בצורת. זה מה שאתם עושים מבחינת דתית, עם הכסף הזה, תעשו מה שאתם רוצים. רוצים כסף לישיבות, רוצים לבנות את מנגנון בתי הדין, תבנו עם הכסף הזה מה שאתם רוצים, כל זה ברשות של דריווש. דריווש הוא מי שנותן את הגב המלכותי לכנסת הגדולה. ומנה ידי מתייהבין לך לפולחן בית אלהך, השלם קודם אלה ירושלם. כלומר, והכלים שניתנים לך לעבודת בית אלותיך, השלם לפני אל ירושלים. רוב הכלים כבר שלחו עם זרובבל, 20 ומשהו שנה קודם, אבל יש עוד כלים שנשארו בבבל. למשל, אחשוורוש, אתה בכלי בית המקדש, זאת אומרת, נשארו עוד כלים שם, אז את שאר הכלים תשלים. אמר לי מישהו, אני לא זוכר מי, אמר לי רעיון כזה, שיכול להיות, כתוב שהכלים בבל היו באו ושם היו עד יום פוקדי אותם. יכול להיות שכל כלי היה 70 שנה בבבל. כמו שבית המקדש נמנה 70 שנה אחרי חורבנו, והעם חזר 70 שנה אחרי כמו מלכת בבל, שזה לא אותו זמן, גם הכלים, כל כלי שיצא מבית המקדש חזר אליו 70 שנה אחת. אז הכלים שיצאו עם גלות יהויקים, הגלות שבה דניאל גלה לבבל, הם חזרו עם העם, עם זרו בבל, כי זה היה 70 שנה אחת. אבל הכלים שגלו בחורבן, רק עכשיו עבר להם 70 שנה, ולכן בעצם דריווש מחזיר את הכלים שגלו בחורבן עכשיו, ואותם צריך להשלים חזרה לבית המקדש. פסוק כ', ושאר חשכות בית אלהך, ויפה לך למנתן, תמתן מן בית גנזי מלכה. כלומר, שאר צורכי בית אלוקיך, שיפול לך לתת, ינתנו מבית אוצרות המלך. זאת אומרת, הוא אומר, אם עכשיו יש עוד צרכים של בית האלוקים, אחרי שאתה השתמשת מה שאתה רוצה בכסף, אז זה מבית אוצרות המלך. זאת אומרת, כמו שזה דומה למה שאמר בפרק שעבר. הדריווש נותן את הגב לבית המקדש, ומה שצריך לבדק הבית, וצריך, תכף הוא ייתן כאן את הרשימה מה הוא מאשר, אבל אם צריך משהו לבדק הבית, לתקל את בית המקדש, או שצריך קורבנות, לקורבנה תמיד, או קורבנות בשביל המלך, או כל דבר כזה קונים על חשבון הממלכה. זאת אומרת, הממלכה נותנת כאן צ'ק, והצ'ק הזה, כיוון שהוא ניתן לעזרה, הוא לא ניתן רק לבית המקדש, אלא הוא ניתן גם לאנשי כנסת הגדולה, זאת אומרת, לעזרה יש המון המון כוח עכשיו ביד. הוא יכול לייצר כאן מנגנון מאוד יעיל, וזה אולי קצת יכול להסביר לנו איך אנשי כנסת הגדולה כל כך מהר נכנסו לעבודה, שאנשי כנסת הגדולה עצמם כבר תקנו כל כך הרבה תקנות, ופירושים, והעבירו את התורה שבעל פה, זאת אומרת, איך הם הספיקו? כי היה להם מנגנון מוכן, והיה להם גב, והם יכולו לשבת וללמוד ולתקן, ולא היה צריך שהעם ייתן עכשיו איזה נדבות כדי להחזיק אותם, כי 42 אלף איש איך יחזיקו אותם, אלא הכל היה מבית המלך. פסוק א', ומיני הנער תחשס את המלכה, שימתם לכל גזבריה בבעבר נהרה, בכל דיש על הנכון עזרת כהנה ספרדה תדי אלה שמיה, ספרנה התאבד. עכשיו, הוא נותן לו את זה כפתק שאפשר ללכת איתו לגזבר. אומר, ממני אני ארתחשס את המלך. יוצא הצו לכל ממוני האוצרות שבעבר הנהר, לכל הגזברים. כל הגזברים שבצד המערבי, המזרחי, לא, בצד המערבי של עבר הנהר, של נהר הפרת, אם עזרה מגיע אליהם עם הפתק הזה, הם צריכים, יש להם צו לעשות מה שהוא אומר. הוא יכול ללכת לאיפה שהוא רוצה, לארם נהריים, לדמשק, למואב, להציג את זה, לקחת מהגזבר כסף. כן, אז ממני אני אראה תחשס את המלך יוצא הצער, לכל ממוני האוצרות שבעבר הנער, אשר כל שישאל מכן עזרה הכהן, סופר החוקים של אלוקי השמיים, וזריזות יעשה, הוא לא סתם אומר, ספר דתה דיילה שמיה, הוא כל פעם מזכיר, שהוא סופר החוקים של אלוקי השמיים, הוא כותב את החוקים של אלוקי השמיים, ובשביל זה הוא צריך את הכסף. זאת אומרת, הוא צריך את הכסף כדי לייצר את כנסת הגדולה, כדי לתקן תקנות, ולכן הוא יבוא אליכם ויגיד, אני צריך כך וכך כמח, לא בשביל קורבנות, אלא בשביל להכיל את אנשי כנסת הגדולה, תיתנו לו. וכמובן בזריזות יעשה, כן? למה הוא נותן לו את הצו בידיים? כי תמיד עזרא יכול לבוא לבקש, ואז ישלחו שליח לפרס, לשאול אם המלך מאשר, ואז השליח יחזור, ויגיד שהמלך מאשר, ואז ייתנו לו. אבל הוא אומר, זה צריך להיות בזריזות, אז יש לכם צו לעשות את זה מיד. הוא מביא, אתם נותנים. עד, כאן הוא נותן גבול עליון. מה הגבול העליון שאני מאשר לתת? ולפי הכמות כאן זה נראה שזה גבול עליון כולל, לא לשנה. זאת אומרת, כשיעברו את הסף הזה, צריך לחזור ולשאול את המלך אם הוא ממשיך לאשר את הסיפור הזה. אבל עד שיגיעו לסף הזה, אפשר לתת חופשי. עד כסף כחרין מאה, ועד חינתין קורין מאה, ועד חמר בתין מאה, ועד בתין נשך מאה, ומלח גילח אתיו. כלומר, עד מאה כיכרי כסף, אני אגיד גם מה זה, 100 כיכר כסף זה 2,880 קילו כסף. זה סדר גודל של 6 מיליון שקל. כן, זה תקציב מאוד גבוה למה שצריך, כדי לקנות אבנים, בתים, מה שצריך. ועד 100 קורים חיטה, 100 קור חיטה זה או 25 קוב או 43 קוב חיטה, שזה כבר סכום יותר סביר. ועד 100 בתים יין ועד 100 בתים שמן. כן, היין והשמן, 100 בתים זה 2.5 קוב, או 4.3 קוב, שזה מתאים למסכים, למנחות, וגם למה שצריך בשביל אכילה. זאת אומרת, זה סדר גודל מאוד גדול, מאוד גדול. נגיד, כדי שנבין את הסדר גודל, אם הוא היה נותן להם את זה רק לשנה, את כל הסכום הזה, אז זה היה 10 ליטר יין ו-10 ליטר שמן ו-100 ליטר חיטה ליום. שזה הרבה, זה יכול להחזיק את כל המנגנון, לפעמים הוא לא אמור להחזיק את כל המנגנון, הוא מביא גם תרומות מהגלות. אז בכסף זה בכלל הרבה, אז יותר מסתבר שזה באופן כללי, ואחרי זה צריך לקבל אישור נוסף לפעם נוספת. ומלח אשר לא נכתב, מלח לא כתוב הסכום, בגלל שמלח בעצם, הרנה הפשוטה שמלח אין מה לעשות עם יותר מדי, זאת אומרת, כיוון שמלח לא היה אז עובר לסופר, בטח לא בארץ ישראל שיש שם מלח ויש שם תיכון, אז מלח כמה שצריך שיקחו, אין מה לעשות עם זה מעבר. כל די מנטעם אלה שמיה התאבד עד רזדה לבית אלה שמיה דילמה להווה כצף על מלכות מלכה ובנוי. כלומר, כל מה שמצב אלוקי השמיים יעשה בזריזות לבית אלוקי השמיים, שלמה יהיה כסף על מלכות המלך ובניו. זאת אומרת, רואים שדריווש הוא אולי הוא יהודי במוצא שלו, אבל הוא ראש של גוי קצת. מה שמעניין אותו, מה שהסבירו לו, זה שאם הוא יחד עם הקדוש ברוך הוא אז יהיה טוב, ואם לא אז יהיה קצף, יהיה לא נעים למלך ולא לבנים שלו, הבנים שלו אופן עקרוני הכוונה לשושלת שלו, ככה יותר כדאי לנו לומר. אם אנחנו רוצים לומר שדריווש הוא, אם נפתח כאן שנייה את הנקודה הזאת, אם דריווש הוא הבן של אסתר ואחשוורוש או לא, אז אם אם המלך ובניו כאן הכוונה לבנים שלו ממש, הם חיים היום וצריך שלא יהיה להם כעס, אז זה לא יכול להיות דריווש, דריווש לא יכול להיות הבן של אסתר, כי מאז שאסתר התחתנה עם אחשוורוש, שנת שבע למלכותו, ועד כאן, עד שדריווש עלה למלוכה, כן, אז אחשוורוש מלך 14 שנה, אז היו נשואים 7 שנים, 8 שנים, אז דריווש יכול להיות בן 7, שהוא עולה למלוכה, כן? וכאן אנחנו נמצאים 7 שנים הלאה, אז הוא בן 14, אז כנראה שעוד המלך ובנה, בנים כנראה עוד אין לו. אז אם אנחנו רוצים לומר שבריאבש הוא כן הבן של אסתר, אז צריך לומר שהמלך ובנה, הכוונה המלך והשושלת שלו, שאחריו ימלכו בניו, ולא שיש לו בנים עכשיו. בכל אופן, זה נראה שמה שהסבירו לו היהודים ככה או ככה, זה שצריך להיות חבר של הקדוש ברוך הוא, אחרת לא יהיה טוב. ולכן הוא אומר, אתם דואגים לזה שיהיה קורבנות, שלא יהיה בעיות. בפרק הבא, זה יותר מפורש, אני שנייה אקפוץ לשם כדי להראות, בפרק ח', בפסוק כ"א, אחרי שהם כולם מתאספים שם, ליד הנהר כדי לצאת לארץ ישראל, כתוב, ויקרא שם צום על הנהר אהבה, להתענות לפני אלוהינו, לבקש ממנו דרך ישרה לנו ולטפנו ולכל רכושנו, שלא יהיו שודדים, שלא יטעו בדרך, כי בושתי לשאול מן המלך חיל ופרשים לעוזרנו מאויב בדרך, כי אמרנו למלך לאמור, יד אלוהינו על כל מבקשיו לטובה, ועוזו ואפו על כל עוזביו. זאת אומרת, עזרא אומר, אני התביישתי לבקש מהמלך חיל ופרשים, כי יכול להיות אויב בדרך, יכול להיות שודדים, בטח שיודעים שעזרא הולך עם כל הכסף והזהב הזה, הגיוני שיהיו שודדים. אז למה הוא לא לוקח את אוכל פרשים? כי אמרנו למלך שיד אלוקנו על כל מבקשיו לטובה, והוא זו והפוע על כל עוזביו. ככה הסברנו למלך, אז אני לא יכול לבקש ממנו עכשיו חייל לפרשים, כי המלך לא יצליח להבין את הסתירה הזאת. יהודי אין לו שום בעיה. יהודי אומר מה הבעיה, יש ביטחון ויש השתדלות. כן, הקדוש ברוך הוא ידוע על כל מבקשיו לטובה, אבל יש לקדוש ברוך הוא הרבה חשבונות. ולפעמים צריך לנער אנשים, ולפעמים צריך, ולפעמים יבואו שודדים, ולפעמים כל מה שעושה שם לטובה. אז כן צריך חייל בפרשים לפעמים, כהשתדלות בדרך הטבע. אבל המלך הוא ראש של גוי, אז אתה לא יכול להסביר לו את זה. אם אתה אומר שצריך חייל בפרשים, אז אם אתה סותר את זה שידוע על כל מבקשה לטובה, והוא זו הכל כל הזבר. אז לכן הוא התבייש לבקש, והיה צריך לצום כדי שלא יהיה שום דבר רע. כי מצד האמת כן יכול להיות. אז אצלנו בפרק, רואים שם שהמלך אומר שאם לא תקריבו כמו שצריך, יהיה קצף על המלך ובניו, ואם כן תקריבו, אז הכל יהיה בסדר. זאת אומרת, בית המקדש אומר על מלכות המלך ובניו, זה הצורה שהוא הבין את זה, ולכן הוא כל כך תומך בבית המקדש. פסוק אף דלד, ולחור מהודעין, בכל כהניה ולוויה, זמריה, תרעיה, נתיניה ופלחי בית אלה דנה, מנדב לא והלך, לה שליט נרמה הלאום. כלומר, ולכם מודיעים, לכם, לגזברים של עבר הנער, מודיעים כנראה הגזברים של המלך, ומי שאחראי לתת את החוקים האלה, שכל הכהנים והלוויים, המשוררים, השוערים, הנתינים, ועובדי בית האלוקים הזה, ניסי המלך לא ימשול להשליך עליהם. זאת אומרת, אין, מנדב לא והלך זה סוגים של ניסים, כמו שהגמרא מפרטת אותם, וכל הניסים האלה, עובדי בית האלוקים פטורים מהם. זאת אומרת, הגזברים של עבר הנער אמורים לאסוף ניסים מכל התושבים, אומרים, אלה אל תאספו, ממי אלה לא תאספו? מהכהנים, מהלוויים, שהם מפורטים גם למשוררים ושוערים, מהנתינים, שזה החוטבי עצים השווה מים, ועובדי בית האלוקים הזה. מי זה עובדי בית האלוקים הזה? אם הכוונה לכל ישראל שהולכים לעבוד בבית המקדש, הם היו צריכים להיות הראשונים, כי כולם בתוך זה, גם הכהנים, הלוויים, המשוררים, השוערים, כולם עובדי בית האלוקים. אז תגיד רק שעובדי בית האלוקים הזה לא צריכים לשלם מיסי המלך. למה הוא פרט את כל אלה? ובסוף הוא אומר עובדי בית האלוקים הזה. כי עובדי בית האלוקים הזה רומז בכלל לאנשי כנסת הגדולה, לרבנים, שהם חלק מבית האלוקים, האלה שיושבים בלשכת הגזית, הם לא צריך לתת להם מיסים. וככה הגמרא מבינה, כי הגמרא מפה לומדת שתלמיד חכם פטור ממס. איך הגיע לתלמיד חכם? כתוב פה כהנים, לוויים, משוררים, שוערים, נתינים. עובדי בית האלוקים האלה זה התלמידי חכמים, זה מה שרמוז פה. אז שאר היהודים היו צריכים לתת מיסים, אבל מי שעובד בבית המקדש, כולל אנשי כנסת הגדולה, פטורים ממס. פסוק כ"ה, ואנת עזרא, כחוכמת אלהך דוידך, מני שפטין ודיינים, ולאבון דיינים לכל עמד יעבר נערה, לכל ידעי דתי אלהך, ודילה ידעתי הודי און. כלומר, עכשיו הוא נותן את המינוי הספציפי לעזרא. ואתה עזרא, כחוכמת אלוקיך שבידיך, תפקד שופטים ודיינים, שיהיו דנים לכל העם של עבר הנער, לכל ידי דתי אלוקיך, ואשר לא ידעת הודיעון. כלומר, אתה עזרא, חוכמת אלוקיך בידיך. הוא זה שיושב עכשיו לתקן את התקנות, והתקנות של עזרא לא יהיו שוות כל כך, אם אין להם גב. זאת אומרת, עזרא קם ומתקן מהיום שלו 3 תפילות ביום. מסתכלים עליו, אבא שלי לא עשה ככה, למה שאתה תגיד לי לעשות ככה? באיזה זכות? לכן עזרא צריך כוח, והמלך נותן לו פה כוח, אנחנו נראה תכף כמה כוח הוא נותן. הוא נותן לו כוח לקבוע את הכללים. הוא אומר, אתה עם חוכמת אלוקיך שבידיך, תמנה שופטים ודיינים. שופטים ודיינים שניהם זה לא, זה לא מילים בארמית. דיינים ושופטים שניהם זה מילים בעברית. דיינים זה אלה ש... ככה עמד לי מסביר שהדין זה הריב בין בעלי הדין. שיש שני אנשים שיש להם ויכוח, אז יש דיינים. אז מה זה שופטים? שופט זה מי שאומר מה צריך לעשות בכל מצב. לא בהכרח שיש מריבה. אתה בא אליו לשאול, תגיד, נפל לי כפית חלבית לתוך סיר בסביר. אז הוא אומר, צריך לעשות ככה וכך. זה השופט. אז אתה צריך למנות שופטים, כי עכשיו אנחנו יושבים עכשיו לתקן תקנות, ולייצר בעצם שולחן ערוך שלם, שחלק גדול ממנו אנשים לא מכירים. מתפילה לבעלי קראים ועד שתומת משקים, וכל מיני תקנות שתקנו במהלך הזמן. שהמון תקנות של תומה וטהרה, שהן כולם חדשות, שאנשים לא רגילים להם. אז צריך אנשים שילמדו את העם את זה. אז עזרא נמנה שופטים ודיינים, שהם יסתובבו בעם, וגם ידונו את האנשים, וגם לפי הכללים, וגם יסבירו להם את התורה. שיהיו דנים לכל העם שבעבר הנער. כן? הוא מגביל אותו לעבר הנער, אבל כיוון שמבחינת דרייבש, אין דבר כזה עם ישראל. עם ישראל חלק שם, חלק שם, העולם מחולק ל-127 מדינות, וכל אחד זה המדינה שלו. לעזרא הוא נתן את עבר הנער, הוא אומר, עבר הנער בידיים שלך, אתה יכול לקבוע את הדת היהודית בעבר הנער. ומי שבצד השני, לא קשור אליך. זאת אומרת, עזרא יכול להכריח רק את האנשים בארץ ישראל, וכיוון שמארץ ישראל יוצאת התורה לבבל, בתקופה הזאת, כי יש בית מקדש פעיל, אז, ובאים לשאול בישראל בסנהדרין, ויש כנסת הגדולה, ויש לנו מצווה, כן, וצריך להזכיר את זה, יש מצווה בתורה מפורשת, שאם לא יודעים מה הלכה, הולכים אל הכהנים והלווים, אל השופט אשר יהיה בימים ההם, שנמצאים בבית המקדש. אז כמה שיש בית מקדש בנוי, אז ברגע שלא יודעים את ההלכה בבבל, חייבים ללכת לבית המקדש. אפילו אם יש תלמידי חכמים גדולים בבבל. אז ברגע שעזרא שולט על, על, על בית המקדש, וקובע את, את התקנות בארץ ישראל, אז זהו יכול לעשות בכוח, וממילא בבבל יהיו כבר חייבים לעשות את זה מצד הדת היהודית. וגם אם הוא לא יכול להכריח את זה. אז הוא דן את כל העם שבעבר הנער, לכל יודעי דתי אלוקיך, כן, זאת אומרת, אתה לא דן את האמונים והמואבים, אתה דן את מי שמתעסק בדת אלוקי השומרונים, שזה אולי כולל גם את השומרונים, כן, ואנחנו, ואולי יכול שלכן עזרא הוא זה שנידע את השומרונים, להוציא אותם החוצה, ואחר כמרא אומר שעזרא הוא זה שהוציא אותם החוצה מהדת היהודית, כי עזרא היה אחראי על כל מי שקשור לדת האלוקית, אז הוא גם יכל להגיד, אלה מעכשיו לא שייכים. ואשר לא ידע תודיעו, כן, למי שלא יודע את ההלכות, אז תודיע לו אותו, אתה אחראי להפיץ את התורה הזאת, ואם מישהו יגיד לך, אבל אני לא מכיר הלכות כאלה, תגיד לו, אני מסתכל לדריה ושמר לי, שמי שלא יודע את ההלכות, אני מודיע לו מה ההלכות, אז יש לעזרה את הסמכות. פסוק אפבר, וכל דילו להווה עבד דתדי אלך, ודתדי מלכה, אספרנן, דינה להווה מתעבד מינה, אין למות, הן לשרושי, הן לאנש נכסים ולאסורים. כלומר, וכל אשר לא יהיה עושה חוק אלוקיך וחוק המלך בזריזות, דינו יעשה ממנו, אם למות, אם לעקור, אם לאנוש נכסים ולכלות. כלומר, מישהו שעכשיו לא עושה את חוק אלוקיך, אתה אמרת לו ככה צריך לעשות, והוא לא עושה. ואתה אחראי גם על חוקי המלך. כן? כיוון שיש לנו כבר דיינים במדינת יהודה, אז אין היגיון שיהיה בית דין רבני ובית משפט. אלא אתה מקבל לידיים שלך את כל הסמכות, גם לדון הדינה המלך, ומי שלא עושה את זה, אתה יכול להרוג אותו, או לעקור אותו, זאת אומרת להעביר אותו לארץ אחרת, זה לשירושי, או לאנוש אותו בנכסים, או לכלוא אותו. כל זה אתה יכול לעשות, זאת אומרת, יש לך ביד המון 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 סמכות והמון כוח, שעזרא מקבל לידיים שלו, ואנחנו נראה בפרקים הבאים שהוא לא ישתמש בכוח הזה, אני מסביר גם למה, אבל עזרא קיבל המון כוח שהוא יכול בעצם להשליט את החוקים, את התקנות של הכנסת הגדולה בכוח מוחלט, הוא היה יכול להשליט את זה והוא לא עשה את זה. עכשיו, עד כאן זה האיגרת, זה מה שעזרא קיבל מדריאבש, נותן לו בעצם סמכות מוחלטת בנושא הדתי, ממנה אותו לגמרי, ולכן עזרא יכל לבוא ולהקים את הכנסת הגדולה עם גב כלכלי והכל. ברוך אדוני אלוהי אבותינו אשר נתן כזאת בלב המלך לפאר את בית אדוני אשר בירושלים. כן? הוא קורא לזה לפאר את בית השם של בירושלים, למרות ש שמעט מאוד ממה שכתוב כאן היה לפארת בית השם אשר בירושלים, אבל כנסת הגדולה בעצמה זה לפארת בית השם אשר בירושלים. זה מה שהולך להיות המטרה של בית השם אשר בירושלים. מעכשיו זה המטרה שלו. המטרה שלו זה ללמוד את התורה שבעל פה. בית שני, זה המטרה שלו. ועלה הייתה חסד לפני המלך ויועציו, ולכל שרי המלך הגיבורים. ואני התחזקתי כי יד אדוני אלוהי עלי, והקבצני ירושלים מישראל ראשים לעלות ממנו. זאת אומרת, הוא ממשיך לברך את הקדוש ברוך הוא, שהייתה עלי חסד לפני המלך ויועציו, כן? כי הרי כתוב, אמרנו בתחילת הפרק, שדריווש נתן לו את כל הבקשה שהוא ביקש ממנו. ועכשיו אנחנו, כשאנחנו רואים את המגילה הזאת, אנחנו מבינים מה הייתה הבקשה שהוא ביקש ממנו. זאת אומרת, עזרה ביקש ממנו, סמכויות, ותקציב, וזכות להביא אנשים מסוימים שהוא בוחר מבבל לארץ ישראל, ואחריות בארץ ישראל, ולהיות זה שקובע את הדינים ואת התקנות. וכל זה הוא נתן לו. כל זה היה בקשתו, ונתן לו חסד, קדוש ברוך הוא הייתה עליו חסד לפני המלך ויועציו, כמובן, כמו שראינו אצל אחשוורוש, שבעת שרי פרס ומדיין, המלך מתייעץ איתו, כי כן דבר המלך לפני כל ידי דת ודין, הוא לא קיבל את ההחלטות לבדו, ולכל שרי המלך הגיבורים, שגם הם יש להם מילה להגיד, וגם הם יכולים לשים ברקס, אז כל אלה היו בעדו, ואני התחזקתי כי יד השם אלוקי עליי, עכשיו עזרא היה צריך להתחזק מול העם, וקבצה מישראל ראשים לעלות עם יש, מה זה ראשים? בפרק הבא ידברו על ראשי בית אבותם, אבל כאן הראשים לעלות עם מי, הכוונה לאנשים, זאת אומרת, הוא צריך 120 אנשי כנסת הגדולה. אז הוא חיפש ראשים, ראשים בתורה, הוא חיפש אנשים גדולים מעם ישראל שיעלו איתו. ולכן אנחנו צריכים לדעת שלמרות שבפרק הבא יהיה כתוב 1,500 אנשים מסוימים, עלו ככה וכהנים וזה, כל מיני אנשים שזה נשמע כמו רשימה סתמית, זה לא היה רשימה סתמית, עזרא העלה איתו בעיקר את אנשי כנסת הגדולה. את מי שיהיו אנשי כנסת הגדולה והתלמידים שלהם, הוא לקח את העילית של התלמידי חכמים מבבל, והעלה אותה איתו. זה מה שכתוב שעזרא העלה איתו 10 יוחסין, ועשה את בבל כסולת נקייה, אז אם תסתכלו בגמרא, תראו שם כולל בזה גם את עליה זרובבל. הכל נקרא עם עזרא. ועזרא, כיוון שהוא עלה גם אז, בפעם הראשונה, אז הכל נקרא שעזרא העלה איתו. אבל הגמרא לומדת הרבה מתחילת עם זרובבל, מהעלייה שראינו שם, העלייה ששם, והעלייה פה ביחד, זה 10 יוחסין. שזה שהוא העלה משם. טוב, עד כאן ושאלות.